זה הדיונים בבג"ץ על הנושאים שלנו, בעיקר הנושאים שקשורים לתנאי כליאה, נהיו סיטואציה מאוד אלימה.
והאלימות, כן, זה לא היה רק בישיבה עצמה. גם אחרי הישיבה, ההתייחסות של המיינסטרים הישראלי למשפט, לעובדה שאתם מנהלים אותו, הייתה מאוד קשה.
כן, וואו, ממש. לגמרי. יש נסיגה מערכים שאני הייתי בטוחה שהם ערכים מאוד בסיסיים ויסודיים. זה נורא מדכא. זה בא ביחד גם עם כל הסיפור הזה של ה... גם יש את העתירה שלנו, הסגירה של שדה תימן, וגם עתירות אחרות על זכויות של כלואים פלסטינים. יש את הסיפור על החקירה שמתנהלת עכשיו סביב החשדות להתעללות מינית בשדה תימן. עכשיו, זה נראה כמו חלק התגובות, הם הולכים לשני כיוונים. קודם כל זה דה-הומניזציה מוחלטת לפלסטינים, שזה פשוט דבר מחריד ונורא. והתקשורת פה חוטאת את תפקידה בצורה בלתי רגילה, התקשורת הישראלית, המיינסטרימית. והעובדה שמאפשרים לנהל דיון כמו שהתנהל בערוץ 2 באותו ערב, העובדה שלא מסקרים את מה שבאמת קורה בתימן, בבתי הקבסאו, ואם כן, אז זה ב... דרך כתבות יחד. זה מצד אחד, ומצד שני זה פשוט נראה כמו המשך של ההפיכה המשטרית שהייתה לפני. פירוק מוסדות אכיפת החוק במדינה, כשפשוט עושים את זה בשטח ולא רק בחקיקה.
פתאום העובדה שחוק נועד כדי לקיים אותו, זה כבר לא מובן מאליו.
פתאום העובדה, השאלה אם החוק חל עליך או לא חל עליך ולמי הוא נועד בכלל, וכן, והעובדה שיש לקיים אותו, נכון.
אני שמעתי את אחד, אני מודה, שמעתי את אחד הרעיונות שלכם, אחת מתחנות השידור, לא קניתי בך.
אני בדיוק, אני מודה שאני יצאתי מהרעיון הזה ואמרתי, אני הייתי לא טוב, כי בעצם מה שפספסתי, אנחנו מדברים על רעיון, זה היה אתמול ברשבת, שבו המראיין אמר לי משהו שככה מגיע לחיות אדם, ואני לא התעכבתי על הדבר הזה, וזאת, ופה אני טעיתי מאוד, כי מה שקורה זה שנקודת הבסיס בכלל לא מדברת על בני אדם, וכך אי אפשר לנהל שיחה.
בואי נחזור לדיון טכני, במובן התוכני שלו, בעצם. בוודאי. איפה העתירה עומדת? כי המדינה טוענת okay. שכבר כמעט אין שדה תימן.
זהו, שלא בדיוק. אני אזכיר במשפט, העתירה שלנו דרשה לסגור את שדה תימן, אנחנו הגשנו אותה כשיצאו תיאורים מחרידים ממה שקורה שם. אוקיי, okay, גם מהתנאים בבסיס, גם מאופן ההתנהלות של החיילים השומרים, של הצוות הרפואי שם, סיפורים איומים ונוראים, הן כלואים והן מי ששרת שם וכל מיני whistleblowers למיניהם, אוקיי? עתרנו ובתגובה המדינה לא מסרה בעצם את תגובתה, אלא התחילה לספר לבית המשפט ולנו שמרוקנים את המקום. יש שם 700 ואנחנו מעבירים 500. ואז לקח עוד הרבה זמן למצוא עוד מקום ל-200, ואז לפני כמה ימים הם הודיעו שנשארו 28, ואתמול בדיון הם אמרו שכרגע יש שם 30, אוקיי? עכשיו, זה לא רק הכמות, גם מי נמצא שם. כרגע נמצאים שם לשיטת המדינה, עד כמה שאני הבנתי, אנשים שהסיכון מהם הוא לא גבוה ברמה הזאת, שהם צריכים להיות כל היום עזוקים במחוסי עיניים וכל הדברים האיומים, שהיה שם מספר גבוה מאוד של אנשים, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, זה הדבר הראשון. והדבר השני, מבחינת כמות האנשים, והדבר השני שהם באו ואמרו, זה שדה תימן אף פעם לא היה אמור להיות מקום שבו מחזיקים אנשים להמון זמן. בעצם זה תמיד היה אמור להיות מקום לזמן מאוד קצר, שבו לוקחים אנשים, חוקרים אותם, רואים אם יש בסיס בכלל להחזיק אותם, ואם לא, הם מוחזרים לעזה, ואם כן, עושים עוד חקירות, ולפי זה הם מועברים לבתי, למתקני כליאה מוסדרים אחרים, אוקיי? ולכן, לכל היותר אמורים להיות בשדה תימן שבועיים. וזה כמובן משפיע על הפגיעה בזכויות אדם שנגרמת, אם זה מעט אנשים ואם זה זמן קצר, לשיטת המדינה והם עכשיו עובדים גם על שזה לא יהיה מכלאות, אלא יהיה איזשהו מתקן שהוא מבנה, ובנו חצר טיולים, ושדרגו שם חלק מהמרתה, והם אומרים, מבית החולים שדה הזה, והם אומרים, המצב הוא שונה בתכלית השוני, אבל הם, מה שאנחנו טוענים בעצם, איפה שנשארנו, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, תקשיבו, יש חוק, יש תקנות, החוק הזה לא מדבר על פרק זמן, החוק הזה מדבר על מהו מתקן כליאה. מהם התנאים בעצם שמותר להחזיק בהם בני אדם?
כן.
לא משנה לכמה זמן. והמתקן הזה לא עומד בהם, גם, תקשיבו, מקרי האלימות שכאילו עכשיו יוצאים, קרו אחרי הגשת העתירה, כבר כשהיו פחות אנשים במתקן. ויש כאן עניין של מה המספרים מלמדים, וכשיש דברים במספרים כל כך גבוהים, אז אתה אומר, זה לא באמת טעות, יש כאן איזושהי מדיניות, גם אם היא לא מדיניות מוצרת, היא מדיניות בפועל, ויש פה בעיה קשה.
בעיה קשה לאור העובדה בעצם, שישראל טוענת שהיא מחויבת לאמנות הבינלאומיות ולחוקים, שהיא אימצה והיא התחייבה שהיא תכבד.
וגם במקרה הזה גם חוקים שהיא חוקקה ותקנות שהיא התקינה.
אבל מה?
החוק לוחמים בלתי חוקיים הוא חוק ישראלי. הוא אמנם נועד בסעיף אחד לשתות את הוראות הדין הבינלאומי, למזוג אותם לתוך הדין הישראלי, לפי, כפי שמתחייב. אבל הכנסת, הריבון, בחר לחוקק את זה. נכון שזה היה כנסת אחרת, נכון שהשר שהתקין תקנות היה שר אחר, אבל מדינה שאמורה להיות מדינה עם משטר דמוקרטי עובדת כך, גם חוק שחוקקה
הכנסת
קודמת תקף לכנסת הזאת.
עכשיו, הדיון הזה, העתירה הזאת מתמשכת ומתמשכת, והיא לא מסתיימת. למה?
קודם כל, אני חייבת לומר שבניגוד ל... יש לנו שלוש עתירות שעוסקות בזכויות של כלואים פלסטינים, זאת העתירה שרצה הכי מהר, שקוראים בה הכי הרבה דברים. זאת אומרת, יש לנו עתירה אחת על מניעת הגישה של הצלב האדום, שהעתירה הראשונה שהגשנו, הגשנו אותה עוד בפברואר, עוד לא הגענו למצב של לקבל את תגובת המדינה. עד היום קיבלנו רק בקשות אורכה.
מדהים.
המון. יש לנו עתירה שעוסקת בהפחתת המזון הדרמטית בבתי הסוהר, שמגיעה לכדי ערבה ממש, וגם שם קיבלנו, היה דיון, קיבלנו את עמדת המדינה, אבל מאז הם היו צריכים לשוב, לשוב ולהשלים דברים, להשלים את הטיעון שלהם בעקבות הדיון, וזה נמשך ונמשך ונמשך ונמשך. אז פה לפחות קורים דברים, התחלנו מ-700 כלואים שם, יש שם עכשיו 30, זאת אומרת לא ניתן לומר שלא, כן התנאים השתנו, זאת אומרת כן נותנים תשומת לב, זה נכון שניכר שבית המשפט, כמו בהרבה דברים אחרים של הפרת זכויות אדם, מעדיף ללוות את זה ולא להגיד להחליט וזהו.
ללוות ולא להיות אקטיבי מספיק, לטעמנו, או כאילו לא להיות מספיק נחרץ.
נכון, נכון.
יכול להיות שגם הוא חושב, הרי אתמול גם כן, בית המשפט עצמו קיבל לא מעט ביקורות, איך הוא מעז בעצם להסכים לדון בסוגיה הזאת, בעתירה הזאת, בתקופת מלחמה.
אבל זה נורא פופולרי. לנסות לקחת את הלגיטימציה של בית המשפט לדון, או לבצע ביקורת שיפוטית על פעילות הממשלה, בין אם זה בזמן מלחמה, בין אם זה לא, זה המהות של הממשלה הזאת, וזה המהות של ההפיכה המשטרית שמתקיימת פה מאז שיריב לוין החזיר אותה, וזה המהות של הניסיון להחליש פה את כל המערכת המשפטית. זאת אומרת, מה פתאום היועצת המשפטית חוקרת, מה פתאום הפצרת חוקרת, מה פתאום בית המשפט שופט, מה פתאום מישהו מבקר אותנו. זה לא משהו חדש. ואני חושבת שבית המשפט הוא לא בהכרח אוהב את העתירות, או מסכים עם הכל, אבל הוא כן סבור וחוזר על זה פעם אחר פעם אחר פעם, שיש לו, שחלק גדול, ברור, מתפקידו, הוא לבצע ביקורת שיפוטית גם בעת מלחמה ועל פעילות הממשלה, ולרצו פתוחה בעניין הזה, זה שהעובדה שהם נותנים כל הזמן, מאפשרים דווקא בעתירות האחרות כל הזמן, מאפשרים את בקשות האורכה, כן, הם למעשה הופכים את העתירות האלה ללא רלוונטיות, בטח הצלב האדום.
אז היום העתירה של שדה תימן, ככה במשפט אחרון, איפה היא עומדת עכשיו? מה השלב הבא?
השלב הבא זה שב-18 לחודש המדינה אמורה למסור השלמת טיעון, שבו היא אמורה לפרט את הדברים שניתן לפרט, שהם מסרו אתמול בצד אחד, במעמד צד אחד, ואחרי שהם חזרו, הם שמעו את הערות השופטים, שאמרו לא הכל צריך להיות פה חסוי, יש דברים שניתן לומר, הם אמורים לפרסם את זה, וכן אם יתאפשר, ואם הרמטכ"ל כבר יראה, אז למסור לשופטים, את הדוח של ועדת שיף, שהיא ועדה שבדקה בעצם לעומק את תנאי הכליה ואת ההלימה שלהם לדין הבינלאומי. אנחנו ביקשנו ששופטים יראו את זה, זה דוח סודי, אבל זה נראה לנו מאוד חשוב. זו ועדה שעשתה, טענה היא שעשתה עבודה רצינית, טענה של המדינה, ואנחנו חושבים שזה רלוונטי מאוד. זה מה ש... לזה זה ממתין.
אז במהלך הדיון שהייתה הסערה בעולם בית המשפט, היה רגע שחששת פיזית?
לא, המשמר היה מאוד מאוד אפקטיבי אתמול, אחרי שפנינו וביקשנו והתרענו מראש, חקיצו בינינו לבין המפגינים בצורה מאוד ברורה, היו בשיח איתנו כל הזמן, דאגו לנו, הייתה שמירה טובה.